לכבוד היורצייט של רב שלוים בן רב שלוימוי, נקודה שמתעוררת מתוך מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים. אחרי שמחת תורה השנה תשפ"ד, ראינו שהייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה בציבור להתחזק במצוות ציצית. אנשים שהמון שנים, כן, או מעולם לא התעטפו בציצית, לא לבשו ציצית, התחזקו במצווה הזאת. מה העניין? בואו ננסה להבין מתוך הפרשה של ציצית, מתוך מה שמופיע בדברי חז"ל, מה מיוחד במצווה ציצית דווקא. חשבתי שאולי אפשר לומר כך, יש גמרא בסוטה. הגמרא בסוטה אומרת בדף מ"ו שיש מקום שנקרא לוז. מה המיוחד במקום הזה? יש שם סיפור בגמרא. הגמרא מדברת שם על החשיבות של מצוות לוויה. זאת אומרת, מדובר פה ללוות אדם חי, כן? לא לוויה למת, אלא ללוות אדם חי, לכבד אותו. זאת אומרת, אתה נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, מצוין. עכשיו, חוץ מזה שנתת לו לאכול ולשתות, גם תלווה אותו בדרך כשהוא יוצא מהעיר. והגמרא אומרת שהשכר הלוויה, כך רבי מאיר אומר, אין לה שיעור, שנאמר, רואים בפסוקים בשופטים, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרהנו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. וכתיב, ויראם את מבוא העיר. הראה להם, שם מדובר בכיבוש של ארץ ישראל, הראה להם את מבוא העיר, ומה חסד עשו עמו, שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, ואותו האיש ומשפחתו שילחו. וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, היא שמה עד היום הזה. והגמרא אומרת, תניא, היא לוז שצובעים בתכלת, היא לוז שבה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. זאת אומרת, המקום הזה שנקרא לוז, אלא זקנים שבזמן שדעתן קצה עליהן, נמאס להן כבר לחיות, הן חיים יותר מדי זמן כבר, אז הם יוצאים חוץ לחומה והן מתים. והגמרא מסיימת, והלו דברים קל וחומר. ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, מי שעושה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה. טוב, אז הגמרא אומרת, במה הראה להם את מבוא העיר? חזקיה אמר, בפיו עיקם להם, רבי יוחנן אמר, באצבעו הראה להם, ותניא קבתי דרבי יוחנן, בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. טוב, הגמרא מדברת פה על מה שהיה בכיבוש ארץ ישראל, שכשהיו צריכים לכבוש את העיר, היה איזה כנעני שהראה להם, והכנעני ההוא הוא קיבל שכר, איכשהו הראה להם, או בפה, או באצבע, ואז הוא קיבל איזה שכר, את המקום הזה שנקרא לוז. האם לוז הזאת זה עיר שונה ממה שאנחנו יודעים ממקום אחר, או זה לא, מזור משמע שזה אותו, היה עיר אחת שנקראת לוז, ופה אנחנו יודעים, העיר הזאת, שצובעים בתכלת, שם היו צובעים את הציצית, בא סנחרי ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. פשוט עיר מיוחדת. המציאות של העיר הזאת, מה כל כך מיוחד בה, אז הבן איש חי רוצה להסביר שהאוויר שם היה מאוד טוב, שבו דווקא הצבע של התכלת נקלט בציצית. יש רוצים לומר שהסממנים שהיו מוסיפים בדם חילזון היה שם דווקא בעיר הזאת לוז. יש כמה ביאורים מה היה במציאות על הלוז. האם זה בכלל מעכב? זאת אומרת שלוז, כי בתנא דאליהו זוטא בפרק ט"ז כתוב שהיא לוז שכל ישראל לוקחים ממנה את התכלת. זאת אומרת, נשמע ששם היו קונים. עכשיו אנחנו יודעים מהגמרא במגילה שהיו לוקחים את זה משבט זבולון. אז הבן איש חי אומר שהיו קונים את הדם בזבולון ומכינים את זה בלוז, אם זה במקום אחר ולא בארץ ישראל. האם זה מעכב? אז הרדזינר, יש לו בהרחבה גדולה בספרים שלו על התכלת, שהוא טוען שזה לא מעכב, המקום של הלוז, היו עושים שם בפתיל תכלת. הוא מעריך להוכיח שזה לא מעכב. טוב, אבל יש לנו פה את המקום הזה שנקרא לוז, שבו בן אדם עשה פעולה של מה שהגמרא מגדירה כאן לוויה, ללוות מישהו, והפעולה הזאת כל כך חשובה שהוא זכה בדבר הזה. במקום שבו לוז היא לוז שצובעים בתכלת, זכה בדבר הזה של סנחריב לא בלבלה, נבוכדנצר לא החריב אותה, ומלאך המוות לא שולט בה. כשננסה להבין למה דווקא במקום הזה שנקרא לוז, עם הייחודיות שלו, דווקא משם הגיעה התכלת. אז דיברנו בעבר בהרחבה על העניין של למה דווקא משבט זבולון מגיע התכלת? עיין שם. פה צריך להבין למה דווקא בעיר לוז יש קשר לתכלת. אז את העניין של לוז, כמו שכבר ראינו, דיברנו על זה בעבר בהרחבה הגדולה, לוז מסמל את הנקודה הפנימית שנמצאת בלב ישראל. שיש אצל יהודי נקודה פנימית שבה הוא קשור לקדוש ברוך הוא תמיד. הלוז הזה הוא מסמל גם את, יש לנו את לוז העיר, ויש לנו את לוז העצם שיש באדם, כן? על העצם הזאת שהיא אף פעם לא מתבטלת, ואולם לוז שם העיר לראשונה, ובחזל רואים, משווים כמה דברים שנקראים לוז. אז יש באמת נקודה פנימית שנמצאת בתוכן כל הדברים, שהיא לא מתבטלת אף פעם, והלוז הזו, הלוז הזה, כן, כנגדם באילן, כן, יש חף א' יום כנגד ביצת התרנגולת, שזה גם כן נקרא לוז, וכל זה אני פשוט לא רוצה להיכנס עכשיו, כי כבר הערכנו בזה בעבר, אבל יש פה באמת לוז מרמז על הנקודה הפנימית שלעולם לא מתבטלת, כמו שאנדריאנוס קיסר שאל את רבי יהושע, ורבי יהושע מביא לו ראיה, כן, מביא לו לתחיית המתים, מעצם הלוז הזאת שהיא תמיד נשארת. אגב, מעניין לראות שגם העניין של תחלת כנראה קשור לתחיית המתים. הגמרא בסנהדרין בצדיקה א' עמוד א' אומרת שם רבי עמי מוכיח את תחיית המתים, מביא הוכחה ממה שמצאנו שיש לפעמים על הר, יש חילזון אחד, יורד גשם, ואז כל ההר כולו מתמלא בחילזונות. עכשיו, חילזון במקום חזל בדרך כלל מדבר על חילזון התחלת. נכון, גם בגמרא בשבת לגבי המלאכות והרבה מקומות מדבר על חילזון התכלת. זאת אומרת, יש בו חילזון התכלת, גם ממנו לומדים את העניין של תחיית המתים. פה אנחנו רואים שיש באמת את העיר הזאת לוז, והעיר לוז היא שאנחנו יודעים שהיא מסמלת את הכוח שלעולם לא מתבטל, שאין בו מיטה, שהסנחריב לא מצליח לבלבל, ו נבוכדנצר לא מצליח להרוס. זאת אומרת, יש כמה סוגים שבהם דברים יכולים להתקלקל. סנחריב, מה הוא עושה? הוא מבלבל את האומות. יש דברים שהם מתבלבלים. הנבוכדנצר, הסמל שלו, המוטו שלו, זאת אכזריות. הגמרא בשבת קוף ממתת אומרת שכששומעים שנבוכדנצר מגיע לגהנום, יש פחד גדול נופל על יושבי הגהנום שנבוכדנצר מגיע אליהם, אם הוא מגיע למשול עליהם. הוא כל כך מפחיד, הוא כל כך אכזר. והאכזריות יכולה לבטל דברים. ויש גם מוות טבעי, כמו שמדובר פה על אפילו אנשים זקנים שיכולים למות, וכל דברים יכולים להתבטל בכמה צורות. ופה, במקום הזה שנקרא לוז שצובעים בו תכלת, אין בו ביטול. במקום הזה אין ביטול. יכול להיות שפה מתקשר באמת הנקודה הזאת שאנחנו רואים שמצווה ציצית נמצאת במקום כזה שהיא לא מתבטלת. יש בה את הבחינה הזאת, את העניין הזה של עצם הלוז, של המקום שנקרא לוז, לוז שצובעים בו תכלת, כי היא לא מתבטלת בכל מצב. איפה ראינו את היסוד הזה שבאמת ציצית לא מתבטלת? אז יש לנו גמרא, הגמרא ממנחות, דיברנו כמה וכמה פעמים על הסיפור הזה, עם אותו תלמיד שרחמנא ליצלן מקפיד בציצית, זהיר בציצית או זריז בציצית, אבל הוא הידרדר והגיע למצב שהוא הלך למי שהיא לחתו איתה, וכשהוא שם באו ציציותיו וטפחו לו על פניו, זאת אומרת, הוא כבר התפשט מהכל, הוא כבר הגיע למקום מאוד מאוד נמוך, אבל אז הציצית טפחה על פניו, החזירה אותו, עוררה אותו, והחזירה אותו לקדושה, עד מצב כזה שאפילו אותה זונה הפכה גם היא להיות קודש, גם היא התגיירה, וכמו שהקרן אורה שם בביאור שלו בגמרא במנחות, מסביר את הסוגיה הזאת שמדובר באחד שהוא ירד, ירד, ירד עד התחתית של התחתית, ומהתחתית. שם הכי, המקום הכי נמוך, הוא זכה לחזור ולהתעורר. את העניין הזה שאנחנו רואים גם כן בציצית שיכולה לתפוס את הבן אדם, לעורר אותו ולהחזיר אותו מהמקום הכי נמוך, יש בדברי הרמב"ן בפרשת שלח, בסוף הפרשה, כשהוא מדבר על סוד העניין של הציצית, אנחנו לא יכולים להסביר באמת את כל דברי הרמב"ן עמוק עמוק מימצאנו, אבל יש ביאור נפלא על זה בדברי האדמו"ר מרזין, הבעל התכלת, בעין התכלת, במהדורה החדשה, זה בעמוד תף נון דלת, ושם הוא מסביר את הדברים ממש בעניין הזה. נצטט קצת את לשון הרמב"ן ונראה את הדברים. אבל הזיכרון הוא, אומר הזיכרון של הציצית, הוא בחוט התכלת, סוף פרשת שלח, שרומז, אומר חוט התכלת, רומז למידה הכוללת הכל, שהיא בכל והיא תכלית הכל. התחלת היא תכלית הכל והיא הכל. טוב, צריך להסביר פה את העניין הזה של הכל ותכלית הכל, ובעזרת השם, בהמשך, כשנבאר את הגמרא בסנהדרין, אנחנו נראה מדברי רב מוישה שפירא ביאור על העניין הזה של הכל בכלל ובציצית. זה הלשון שיעקב אבינו אומר, כי יש לי כל, כן? לא ריבוי, אלא כללות של כל הדברים יחד. ולכן אמר, וזכרתם את כל שהיא מצוות השם. אומר, וזהו שאמרו, מפני שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, והדמיון בשם, גם הגוון תכלית המראות, כי בריחוקם יראו כולם כגוון ההוא, ולפיכך נקרא התחלת, ואמר, ולא תטורו אחרי לבבכם להזהיר ממנה, שלא יטעו בה, וזהו שדרשו רבותינו, אחרי לבבכם זו אפיקורסות, אשר אתם זונים זו עבודה זרה, שלא יהרהרו מן התחלת באפיקורסות או בעבודה זרה, אבל יהיה לכם הכל לציצית, וראיתם אותו וזכרתם. ואמרו אחרי עיניכם זו זנות, כי עניין שכתוב ואנוכי היודע ועד נאום השם והמשכיל יבין. טוב, הרזינר מדבר על זה, ואני לא אכנס כרגע לבירור שלו בהרחבה, אבל הוא מדבר על זה עציצית והתחלת. מרמזים על מצב שהם יורדים למקום הכי נמוך. ומתוך המקום הכי נמוך שהאדם מגיע, בחטאים הכי נמוכים, במקום הכי עמוק, בדברים שנראים הכי רחוקים מהקדושה, גם שם היא נמצאת, התחלת נמצאת בכל, והזיכרון נמצא בכל, מהמקומות הכי נמוכים, ומתוך המקום הכי נמוך, עלייה חזרה אל הקדושה להביא אל התיקון המלא. זה הכוח הנפלא שיש בציצית, זה הכוח הנפלא שיש בתחלת. דיברנו על זה בהרחבה גם בשיעורים ליקוטי הלכות, שהוא מדבר על זה שתחלת היא צבע שבין הלבן לשחור. זאת אומרת, היא נמצאת משהו באמצע, היא לא בלבן, היא לא לגמרי במצוות, והיא יכולה להעביר אל המצוות. בגלל, אומר הרמב"ן, בגלל שהיא נמצאת במקום כל כך באמצע, כל כך מסוכן, האדם עלול, רחמנא ליצלן, לרדת למקום הזה בגלל שהוא מרגיש את הביטחון שיש פה את כוח התחלת, ואז זה עצמו יפיל אותו עוד יותר, זה עצמו יביא אותו למקום עוד יותר נמוך, ולכן דווקא בתחלת יש פה אזהרה, כן? התורה מזהירה, אל תלכו בגלל התחלת, כן? שלא יהרהרו מן התחלת והאפיקורסות או בעבודה זרה, אבל יהיה לכם הכל לציצית וראיתם אותו וזכרתם. זאת אומרת, והנוכח יודע ועד נאום השם, והמשכיל יבין, זאת אומרת, מתוך הציצית לא לרדת למטה. ראינו בדברי הגאון מווילנה, שהוא מרחיב בזה, שלכן זה תחלת דומה לים, רקיע, כיסא הכבוד, אדם עלול להגיע למצב שהוא רואה, הגאון מווילנה בביאור על מגילת אסתר, חור כרפס ותחלת, הוא רואה, היצר הרע מסית אותו, שאתה רואה שבסופו של דבר הכל נהיה כיסא לכבוד, הכל נהיה קדושה. אם ככה, רקיע, הכל טוב. אז ים, אדם יכול להגיע להתפשט כים, לעשות את מה שהוא רוצה, למלות את כל התאוות שלו. ואז תחלת, הוא מגיע אל הכיליון, רחמנא ליצלן. שוד תחלה בכולו שירו עד המלכה, יש כיליון בכל הבגדים, כן? בכל בגדי המשי של המלך, יש חורבן בעולם, כתוצאה מזה שהאדם רואה שיש את החסד הכל כך נפלא בציצית, והחסד הנפלא של הציצית שממקום כל כך נמוך יש קדושה, מזה שהוא יודע שיש פה עצם הלוז של הקדושה, כן? שלא מתבטא לעולם, ובסן חרי ולא בלבלן, נבוכד נצר ולא חריבה, וגם זקנים שבה אינם מתים, כן? יש פה דבר שהוא נשאר קיים, אז הוא מרשה לעצמו להתרחב בלי גבול, כי הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הכוח הבלתי גבול שבציצית, שכשהאדם גם מסתכל בצבע התחלת, כן? וכשהוא רואה דבר שאין בו גבול, הוא רואה את התחלת, מתוך הראייה הזאת של התחלת, הוא יכול גם לא להציב לעצמו גבולות. וכשהוא לא מציב לעצמו גבולות, הדבר הזה בעצמו, כוח הציצית עצמו, הופך להיות חבל שאיתו האדם רחמנא ליצלן נופל למטה. וזה בעצם מה שהרמב"ן מזהיר פה. הרמב"ן מסיים, ובמדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, בפסוק ויתרום ארץ בחלו, ומי נהיו ארץ דנחצבה ממנו שמי, והוא כיסו של הקדוש ברוך הוא ויהיה אבן יקרה, וים החוכמה, וכנגדה התחלת בתלי ציצית, דאמר רבי מאיר, מה נשתנה התחלת? טוב, אז יש פה באמת הזרה, שבגלל שהתחלת כל כך גדולה, שלא ייפול האדם, ורחמנא ליצלן יגיע למקום נמוך מכוח החידוש הנפלא שהוא רואה בדבר הזה של התחלת, בחידוש הזה של התחלת. טוב, אז יש לנו פה באמת את העניין הזה של לוז שצובעים בו תחלת, ולכן כשיהודים מתעוררים להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, זה קורה בתחלת, בציצית, שהיא נמצאת במקום הכל כך נמוך, שבו האדם יכול לתפוס בכל מצב, להרים את עצמו חזרה אל הקדושה ולתפוס חזרה בקדושה. יש גמרא מופלאה, גמרא מופלאה בסנהדרין, שגם כן מדברת על העניין הזה של ציצית ותחלת, גם מדברת על העניין הזה של ציצית ותחלת. אבל אולי לפני כן, אולי לפני כן נראה את דברי עוד שלוש נקודות שיכולות לעזור לנו לחבר את העניין של לוז לתחלת, עניין של לוז לציצית. דבר אחד, יש מדרש. במדרש בפרשת ויצא, ואולם לוז שם העיר לראשונה, שם בבראשית רבה, אומר המדרש, היא לוז, כן, מה זה העיר הזאת לוז? שהנכנס בה הוא מטריף מצוות ומעשים טובים כלוז. זאת אומרת, יש כוח בעיר הזאת לוז, שמי שנכנס בה הוא נהיה, נכנס מאוד, מתעורר מאוד, לקיים הרבה מצוות ומעשים טובים. זה דבר שאנחנו יודעים שהוא קיים בציצית, כן? הגמרא במנחות אומרת לנו, כך מפרשת את הפסוק, ועשיתם את כל מלמען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, שהציצית מביאה את האדם לעשיית כל המצוות. זאת אומרת, יש לנו בלוז את העניין הזה, ובתחלת את העניין הזה. הרב דסלר, בחלק ד' במכתב מליהו, עמוד 210, הוא מבאר את הגמרא בסוכה. דף נ' ג' עמוד א', יש שם את הסיפור עם שתי קושיים, אנשים יפים מאוד, כך אומר רשי, לכן הם נקראים בשם קושיים, כמו אישה קושית, איתתה שפירתה. זאת אומרת, מסביר את זה הרב דסלר, הם היו להם מידות טובות באופן יוצא מן הכלל. אליחרף ואחיה, בני שישה, שהם היו סופרים של שלמה, וסיפור שהוא ראה יום אחד את מלאך המוות עצוב, הוא שואל אותה למה עצוב, הוא אומר, אני צריך לקחת אותם, והם יושבים פה. מה עשה שלמה? שלח אותם עם הסעירים, עם השדים, אל מחוז לוד, אל מחוז לוז, שיהיו שם, כדי שהם לא ימותו. כשהם הגיעו למחוז של לוז, שם הם מתו, בכניסה. אז יום למחרת רואה שלמה המלך את מלאך המוות שהוא שמח, בדח, כבדח, אמר לי, עמי בדיחת, למה אתה כזה מבודח, למה אתה שמח? אמר לי, באתר דבאו מיני תמן שדרתינו, אתה שלחת אותם בדיוק למקום שבו הייתי צריך לקחת אותם. אומר הרב דסלר, מה הביאור הסוגיה? לא ניכנס לכל הביאור, זה נכתב באנגליה בשנת תפשין ד', זה נמצא במכתב מליהו חלק ד', ביאורים באגדה, עמוד 209-210, אומר שהם היו בעלי מידות טובות, והם היו סופרים של שלמה, תלמידי חכמים, גדולים בתורה, נעים בהלכה, ישבו ולמדו תורה עם שלמה המלך, והוא רואה את מלאך המוות שהוא עצוב. הגיע הזמן להם למות, והוא טעה, שלמה המלך טעה במדרגתם. הוא חשב שהשטן מצטער שהוא צריך לקחת אותם מהעולם, שהוא חשב אותם במדרגה כזאת שגם השטן נהפך להם לאוהב. כמו שאברהם אבינו ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, שהוא הפך את היצר הרע לטוב. וכבר גמרו את העבודה שלהם בעולם הזה, לכן הם צריכים למות. אז הוא רצה לשנות את הסביבה שלהם, כדי שהם יגיעו למקום אחר, משנה מקום, משנה מזל. אבל המציאות הייתה שהשטן היה עצוב מסיבה הפוכה. טוב, לאן הוא שולח אותם? ללוז. כן? עיר שאין מלאך המוות שולט בתוכה. הגמרא אומרת, נכון שזה חשיבות הללוות בדרך מהסיפור של לוז, ועשינו עמך חסד ויראם את מבוא העיר, והיא לוז שצובעים בתחלת, היא לוז שבא סנחרי וכו'. אומר הרב דסלר הלשון שלו, והעניין ברור שעיר לוז מרמזת למידת החסד, שכל הגלויות והחורבנות לא יכלו לעוקרה מישראל, ומי שהוא בתוכה, היינו שכל עצמו בתוך החסד, באמת אין ליצר הרע שליטה עליו. ועל כן שלחם שלמה לשם, כי חשב שאם כבר ישלימו חלקם בתורה ועבודה, עבודה עצמית, בין אדם למקום, אולי עדיין יהיה להם חלק בגמילות חסדים, עבודת הכלל. ושם הוא העביר אותם, הרב דסלר מסביר שהטעות שלו הייתה שהם בעצם יצאו מהתורה והם לחסד, הם לא הגיעו כמו שצריך עדיין, ולכן הסתלקו מהעולם, כי הם לא היו במדרגה מאוד גבוהה הזאת. טוב, יש באמת לצאת מעולם אחד, להגיע לעולם אחר, ולכן יש פה באמת נקודה של חשוב לעבור את המעבר בצורה נכונה, זה מה שהרב דסלר מדבר שם בעניין הזה. אבל מה שחשוב להבנה שאנחנו רוצים להגיע פה, זה שאנחנו רואים שהרב דסלר בעצם מבאר שהעניין של לוז, זה המידה הזאת בעם ישראל, בפנימיות של עם ישראל, שהיא לא התבטלה. זאת אומרת, יש פה משהו בעומק של עם ישראל שלא מתבטל, הוא בא לידי ביטוי במצווה הזאת, בלוז שצובעים בתחלת. את הדבר הזה יש פה מידה פנימית של עם ישראל שלא מתבטלת. מהי המידה הפנימית הזאת שלא מתבטלת לעולם? אז זה יש לנו מהר"ל בחידושי אגדות, שהוא מדבר על העניין של ללוות, נכון? והגמרא מביאה את זה לגבי לוויה. שכר הלוויה אין לו שיעור. אז אומר המהר"ל בחידושי אגדות, שם בסוטה מ"ו עמוד א', שהלוויה אומר זה דבר שמתחבר, שהאדם הזה לא נשאר יחיד, אלא נהיה רבים, וזה מעלה עליונה מאוד, כאשר נותן למתלווה החיבור אליו, כן, בכוח הרבים, ולכן אין שיעור ללוויה הזאת, כי היא מגיעה עד מעלה שאין עליה מעלה. הוא צריך להבין את עניין הלוויה, הוא אומר זה חסד שהאדם מתלווה, מביאים אותו לימינו של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא מתלווה, האדם מתלווה אליו העליונים, וגם השם יתברך לשמור אותו, עד שהוא מחבר ומקשר כל העליונים למטה אל האדם, ולפיכך שכר הלוויה אין לו שיעור, והמהר"ל מעריך ומרחיב בעניין הזה, גם פה בחידוש האגדות, וגם בנתיבות עולם, נתיב החסד, בנתיב גמילות חסדים פרק ה', הוא מבאר על העניין הזה, מבאר את העניין הזה שיש כוח מיוחד, כן, בעיר הזאת, בלוז שצובעים בתחלת, שהיא בית אל, שיש שם מקום שבו מתחברים שמיים וארץ, מקום שבו האדם יכול להתעלות עד למדרגה מאוד מאוד גבוהה, שיש לו חיבור ולוויה מהקדוש ברוך הוא. חיבור ולוויה מהקדוש ברוך הוא, לכן הדבר הזה הוא נסתר ולא נגלה, ואת זה יש פה במקום הזה, הכוח הלוויה שיש בדבר הזה, הוא אומר גם, הלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, כן, על ידי זה יש לו לוויה, כי הלוויה זה החיבור, כן, שמלווים אותו, זה יש את החיבור, והרי כאשר יתחבר לתורה על ידי שעוסק בתורה, יהיה לו חיבור ודביקות למעלה, כי התורה הוא האמצעי בין השם יתברך ובין האדם, הדבר הזה יתבהר בהרבה מקומות. הקרן אורה הולך פה הפוך, הוא אומר שהמעלה של לבות בן אדם היא כמו מעלת התורה של מחבר שמיים וארץ, מחבר את האדם עם העליונים, חיבור של האדם עם העליונים. את הכוח הזה אנחנו יש לנו גם בלוז שצובעים בתחלת. התחלת הרי מהותה הוא שדומה לים, דומה לרקיע, דומה לכיסא הכבוד, וראיתם אותו, לראות את הקדוש ברוך הוא. החיבור הזה של שמיים וארץ זה חיבור פנימי שמגיע מהמקום הכי נמוך, מהפעולה הכי קטנה של הליווי. כן, הגמרא אומרת פה הדברים הכי קטנים שאדם עושה. מתוך הדברים הכל כך קטנים שאדם עושה, הוא עושה אבל פעולה שמחברת את האדם אל העליונים, מחברת אותו אל השמיים, והחיבור הזה יוצר מצב ש... המצב הזה של לוויה, ולכן הדרגה כל כך גדולה של ללוות בן אדם והשכר הכל כך גדול שמקבלים על זה, ואולי מתוך כל הדברים האלה יחד אנחנו רואים את הרעיון הזה שיש פה לוז שצובעים בתחלת, כוח המצווה של התחלת שיורד כל כך נמוך מתוך המצב הכי נמוך כמו שראינו ברמב"ן, ומעלה את הבן אדם אל המקום המאוד מאוד מאוד גבוה, והחיבור המלא לקדוש ברוך הוא. ובגלל שזה נמצא במקום כל כך נמוך, אפילו אחרי שבא סנחריב ובלבל, ובא נבוכדנצר והחריב, ויש מוות בעולם, אבל הלוז הזה נשאר. כי הכוח של ציצית נשאר בנפשות ישראל, אך אל החיבור אל הקדוש ברוך הוא, אלא ראיתם אותו, מתוך המצב שבלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, מה שאתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא בשלמות, ולהיות מחובר אליו, ולחזור אל הקדושה, עד אני השם אלוקיכם בשלמות. טוב, בוא נראה באמת את הגמרא בסנהדרין, דף י' ב' עמוד א'. הגמרא אומרת, שמדברים שם על העניין של עיבור החודש, כן? שנה מעוברת, חודש אדר, אז אין מעברים אלא אדר. אומרת הגמרא, שלחו לי לרבה. רבה, בזמן רבה, והבאי עוד עלייה, עיבור השנה, ושלחו לו ככה, רצו להודיע לו שיש באמת עיבור השנה, עיברו את השנה, והצורה שהודיעו לו היה ברמזים. אז בואו נראה באמת את הרמזים. זוג בא מרקת, רקת זה טבריה, שלחו לו זוג, שזוג של תלמידי חכמים בא מרקת, ותפסו נשר, כן, הם תפסו נשר, ובידם דברים הנעשים בלוז. בידם דברים הנעשים בלוז, הגמרא פה מסבירה, מה זה בידם דברים הנעשים בלוז, ומה יניעו תחלת. בזכות הרחמים ובזכותם יצאו ושלום. בזכות הרחמים ובזכותם, פה בגמרא אצלנו הגרסה היא בזכות הרחמים, הרח רבינו חננאל לא גורס את המילים בזכות הרחמים, אלא רק בזכותם, זאת אומרת בזכות הציצית, התחלת שהיה איתם, כך מסביר הרח, יצאו ושלום, או יצא ושלום הזוג הזה, ועמוסי ירחי נחשון, נשיא בארץ ישראל, שהוא מזרע נחשון בן עמינדב ושבט יהודה, ביקשו לקבוע נציב אחד, רצו להוסיף חודש אחד בשנה, כן, את החודש אדר, כן, לעבר אותו, ולא הניחן אדומי הלז, והאדומי לא נתן להם לעשות עיבור השנה. אבל בעלי הסופות התקבצו, נאספו, בעלי הסופות נאספו התלמידי חכמים, וקבעו לו נציב אחד בירח שמת בו אהרון הכהן. זאת אומרת, הם התקבצו בחודש אב דווקא, וקבעו את ה... חג, ואז עיברו את החודש, זאת אומרת, אז האדר הבא יהיה מעובר, והם עשו את זה בחודש אדר. בחודש אב עשו את עיבור השנה. טוב, הבן איש חי מסביר באמת מאוד יפה פה את כל העניין, מה שהם אומרים כפשוטו, למה הם מרמזים את כל הרמזים האלה, למה עשו את זה בחודש אמת בו אהרון הכהן, כי הוא אומר, אז הם יכלו לעשות סעודה והתכנסות בלי שהרומאים יתפסו, כי הם יודעים הרי שבחודש אב שיש אבלות על החורבן, אז אין סעודות, אז לכן באמת יכלו לעשות את זה אז, אבל... הדברים האלה, כן, אמר שופה, מסביר בהרחבה גדולה, שבזוג במרקת יש פה רמזים פנימיים לכל הסיפור הזה של סוד העיבור ומה המשמעות של סוד העיבור. מה המשמעות של סוד העיבור? טוב, יש, בואו באמת נראה. בואו באמת נראה. אז אמר שופה מסביר שיש לנו כאן את הסוד של הגאולה, בתוך הדבר הזה, בתוך הסוד העיבור. כי יש שתי מערכות בעולם. יש מערכת של 12 ויש מערכת של 13. המערכת של ה-12 היא מערכת מציאותית, מערכת פשוטה. איך בלשון רב מויש שפירה, הוא אומר שהזוג בא מרקת, הוא אומר ככה. אולי קודם כל באמת נראה את לשון המערשו. לשון המערשו. אומר זוג במרקת ותפסו נשר. הקושיות. מה העניין שכתבו ושלחו כל זה ברמז? ומה העניין שזכרו שהיה בידם תחלת הבא מילוז? ומה לשון בזכות הרחמים? ומה העניין שלא הניחו מלכות? ולמה זכרו שהיה באב? ואם לומר שמעברים קודם ראש השנה, לא אבל רק לומר שקבעו נציב אחד קודם ראש השנה. למה חשוב שזה היה חודש המת בו אהרון? טוב, אז הוא מבואר. אז המערשה בא לפרש את הרמז שיש פה בסוד של המכתב הזה. אומר, כי נשיאי ישמעאל, אומר כמה הם ביחד, אומר הם י"ב. כמו שנזכר בסוף פרשת חיי שרה, לישמעאל היה 12 נשיאים יוליד, 12 נשיאים לאומותם, אבל למעלה עליהם נשיאי ישראל. הם בדרגה יותר גבוהה, כי נשיאי ישמעאל אין להם ייחוס אב מאברהם, רק ייחוס שפחה מאימם הגר. וזה שכתוב בהם 12 נשיאים לאומותם, יש להם 12 נשיאים, אין להם נשיאות מכוח האבא, אלא רק מכוח האימא, רוצה לומר מצד הם, אבל נשיאי ישראל יש להם ייחוס אב למשפחותם לבית אבותם. ועל כן, על פי הייחוס אב שממנו נמשך הבכורה, נעשה מהם י"ג נשיאים על ידי הבכורה שיש ליוסף, שנחלק לשני שבטים ונשיאים. עכשיו, זאת אומרת ככה, יוסף נחלק לשתיים, חודש אדר זה כנגד יוסף, והוא נחלק לשתיים, וכאז זה נהיה 13. וזה סוד העיבור, אומר המערשו, שישראל מחשבים י"ב חודשי הלבנה נגד י"ב שבטים, ועוד חודש עיבור נגד שבטו של יוסף שנחלק לבית שבטים, והם בית אדרים שמזלות דגים כברכתו של יוסף וידגו לחוף. טוב, המערשו גם ממשיך ואומר, אבל בואו נראה קצת מה יש לנו פה בעניין הזה. בכור לוקח פי שניים. ואני עובר עכשיו לשיחה של רב מויש שפירא, מאמר של רב מויש שפירא מפרשס פקודי תוף שיניים ווב, זה נתפס בספר על פורים וחודש אדר בעמוד תפי ג' ושם הוא אומר ככה, בכור לוקח פי שניים. הפירוש של פי שניים זה לא עוד אחד, כן? עוד אחד זה לא, זה כפל, כשאומרים פי שניים זה אותו דבר פעמיים. אותו חלק פעמיים. חודש העיבור זה גילוי של דבר מיוחד רק לכלל ישראל. כלל ישראל יש לו ייחוס של אב, כן, לא רק אמא, אלא אבא, שמחייב דיני בכורה פי שניים, שמגיע מכוח האבא, ואותם דיני בכורה נותנים לנו את הכוח להכפיל דבר אחד. במילים אחרות, אדר שני הוא לא החודש ה-13, אלא הוא עוד פעם החודש ה-12. הוא פשוט החודש ה-12 מוכפל והוא מקבל פי שניים. מה זה הפי שניים? הוא אומר גם כן, מה זה הביטוי הזה? הפה, למה לא אוזן? כן? פי שניים, לאיזה חלק מצטרף כאן הפה? וכשאדם עושה משהו ומדבר על מה שהוא עשה, זה ההכפלה. זה אותו דבר שבא בשני גילויים, בגילוי במעשה ובדיבור. זה כפל, לשון כף, כפיים, פועלות ועושות, כשמדברים על זה, זה פי שניים, לחזור עוד פעם ולגלות את המעשה גם בדיבור פה. 12 נשיאים יש לישמעאל, אומר המרשו, זה אלה שהיינו בגלות אצלם, כן? שהגמרא קוראת להם כאן הפרסים. תפסו נשר, כנגד פרס, שזו מלכות שמתנסית מאוד, יש להם 12 נשיאים, לנו יש 13. ההבדל בינינו לבינם, שהם מגיעים עד 12 ואנחנו מגיעים עד 13. ה-13 האלה זה מה שנקרא חלק הבכורה. זה הכפלה של ה-12. יוסף קיבל את חלק הבכורה, בכור שורו הדר לו, כשקיבל את הבכורה הוא קיבל את הפי שניים. יש לו שני נשיאים. מכוח הבכורה של יוסף יש 12 שבטים, רק ה-12 הוא כפול ופי שניים. עכשיו, מה זה בעצם החודש העיבור? מה זה ה-12 ו-13? אגב, אפשר לראות גם בגויים שיש להם, לפחות חלקם, פחד גדול מאוד מהמספר 13. אצלנו המספר 13 הוא מספר אהוב, כן? הוא בר מצווה ו-13 מדיה וכל כך הרבה יש סביב 13. אחד, אהבה, 13. ואצלם יש פחד, כן? אפשר לראות בחברות תעופה ומלונות שמדלגים אפילו על המספר הזה בחלקם. זאת אומרת, הם פוחדים מהמספר הזה, מה-13. מה זה ה-13 הזה? מה קורה? מה הרעיון שבו? יש לשון חז"ל בספר יצירה שיש 12 גבולי אלכסון. הפריסה של העולם מחיבור, כל מבנה שקיים בעולם שלנו, אנחנו נמצאים בתוך מבנה, יש גג, זה למעלה, ויש קרקע, וארבע קירות מארבע צדדים. זאת ההתפשטות של כל דבר ודבר. המציאות הזאת של מעלה, מטה, ארבע קירות, מחייבת 12 חיבורים של חלק לחלק. בסדר? החיבור של חלק לחלק, יש פה 12 חיבורים סך הכל, כל צד, פשוט צריך לחשוב על זה ולראות איך שזה קורה, יש פה למעלה ולמטה, בצד, כל צד וצד, בצד ימין, בצד שמאל, בכל חיבור וחיבור, סך הכל, כל החיבורים של כל הקוביה הזאת, של כל המבנה הזה, זה מחייב 12 חיבורים. לשון חזן זה נקרא 12 גבולי אלכסון, 12 חיבורים לכל מבנה, מבנה שלם. כך זה גם בחלל, כך זה גם בזמן, יש 12 מזלות בשנה, השנה מורכבת מ-12 חלקים. חז"ל גם קבעו לנו שהיום מורכב מ-12 שעות, נכון? 12 שעות יום, 12 שעות לילה. מידת יום, מידת לילה, זה אחד מעשרה דברים שנבראו ביום הראשון של מעשה בראשית. ורש"י אומר שבין שניהם יש 24 שעות, פעמיים 12. זה 12 בזמן, 12 במקום, כן? זה עולם, שנה, נפש, יש בה מציאות. עולם זה ההיקף של כל המציאות, השמיים, שמי השמיים, כל צבא, הארץ וכל אשר עליה, ימים, כל אשר בהם, כל זה נקרא עולם. הזמן זה מסוף העולם ועד סופו, כל מה שקורה במשך כל הזמן זה נקרא שנה. מי שחי בתוך זה ומצורף לזה, מי שחי בתוך העולם ובתוך השנה, במקום ובזמן, זה הנפש, האדם. האדם גם הוא מחולק בספר יצירה ל-12 איברים, 12 תכונות הנפש. מה שאומר, אותו 12 של בית ישראל בא להוציא מהמציאות של ישמעאל. אצל ישמעאל המבנה שלו הוא 12, כמו כל הבתים בעולם. 12 נשיאים יוליד, וכמו שהם נספרים בפסוק, נוויות, קידר, אדבאל, מבסם, משמע, דומה ומסע, חדד ותימה, יתור, נפיש וקדמה, אלה הם בני ישמעאל, ואלה שמותם בחצריהם ובתירותם, 12 נשיאים לאומותם. לישראל יש 13. כאן נמצאת המעלה של כלל ישראל. מה שקורה כאן זה גם, אצל עם ישראל אנחנו מתחברים מתוך החודש העיבור למציאות אחרת. והנה, יש לנו גם מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רש"י, מי שנכנס אדר, ימי ניסים לישראל, פורים ופסח. מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר, פורים וגם פסח. מתחברים גם לפסח. יש שיר מפורסם ששרים ברוב תפוצות ישראל, בסוף סדר ליל פסח, מתחילים להגיד פיוט, לכאורה לא כל כך ברור מה רוצים שם, אחד מי יודע, שניים מי יודע, ואז מגיעים ל-13 מי יודע, ואז מלמדים אותנו להגיד 13 אני יודע. מה עם ה-13 שאתה יודע? 13 מדיה, 13 מידות הרחמים. מה הסיפור? מה באים ללמד? אומר רב מוישה, מיד אחרי יציאת מצרים אנחנו מתחילים לספור בשתי מערכות של ספירה. ספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, סופרים עד 50. זאת ספירה אחת. הספירה השנייה היא בליל הסדר, בשעה שכעת כאילו יצאנו ממצרים. מיד מתחילים לספור מערכת אחרת. 13 מי יודע. שתי הספירות האלה מתכוונות להביא אותנו אל תכלית. 50 בגימטריה כל, 13 בגימטריה אחד. כשיעקב מפציר בעשיו, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. ועשיו אומר, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך, יש לי הרבה. יעקב עונה לו, יש לך הרבה, אבל יש לי כל, אז תיקח ממני דבר שאין לך. לי יש כל, לך אין כל. עשיו אומר, יש לי רב, והוא צודק, יש לו הרבה. אבל מה שיש ליעקב זה כלל. פרטים שמצטרפים להיות כלל, זה הרכוש של יעקב. כשיעקב אומר, יש לי, התפיסה שלו זה בבחינת הכל של הדברים. התפיסה של עשיו וזה עולם זה תפסת מרובה. הוא תופס בריבוי. ואז יעקב אומר לעשיו, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. הוא מגלה לעשיו שכדי לזכות במידה הזאת של יש לי כל, חנני אלוקים. צריך חן מיוחד מבורא עולם. זה הצד השווה שיש בין החמישים והשלושה עשר מי יודע. 13 מידות של רחמים. 13 מידיה, למה קיבלנו אותם? כי מצאת חן בעיניי. זה מידות של חן. חן בחינם, מכוח נשיאות חן. נושא חן בעיני מישהו אחר, אותו אחד מוכן ורוצה לתת בחינם ולהשפיע מטובו בחינם, זה נקרא חן. זה היה צד השווה, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל, החן של יעקב אבינו, שעל ידו הוא זוכה למידה הזאת שנקראת כל, שאליה אנחנו שואפים בספירה, סופרים מיד ממחורת יציאת מצרים, תספרו 50 יום להגיע אל הכל. יעקב אבינו מגלה שלזכות לכל צריך חן. כל זה לא דבר שנמכר בשוק בכסף, אין תמורה או תשלום שעל ידו ניתן לקנות את המידה של כל. לכן אין תשלום ל-13 מידיה, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון, וריחמתי את אשר אחן, אף על פי שאינו אגון. הגמרא בברכות זין עמוד א', זה לא מגיע לו, הוא מקבל חינם, כי 13 מידות של רחמים ניתנות חינם. התנאי היחידי זה שאותו שרוצה לזכות בהן צריך למצוא חן. זה צריך. עכשיו פה, אגב, ראינו באור מרב מוישה, גם על מה שראינו מקודם ברמב"ן, על המידה הזאת של קול שאותה יש לנו בתחלת. נכון? המידה הזאת של קול שיש בתחלת, והיא גם המידה של ה-13, שגם אותה, גם היא מרומזת בציצית, והכוח הזה של הציצית מקבץ ביחד את העניין הזה של קול להפוך את הדברים לכללות. יש הרחבה של העניין הזה בליקוטי הלכות, בהלכות ציצית, בהלכה זין, שם הוא מעריך לבאר את הכוח הזה של ההתקבצות של כל הדברים יחד. הוא אומר, על ידי הוא מסביר שכוח הציצית זה כוח הקיבוץ, לא ניכנס לזה, אבל הוא מסביר שכוח הציצית זה כוח הקיבוץ הזה, שלקחת את כל הדברים האלה ביחד ולקבץ אותם לנפש, 70 נפש, לעומת עשיו שיש אצלו נפשות, שזה הרבה הרבה יחידים, יש לו הרבה אבל הרבה יחידים, לעומת יעקב אבינו שיש לו 70 נפש והם נהיים כולם דבר אחד. ואת זה אומר רב נוסן בליקוד הלוחס, יש לנו בשתי חלקים, יש לנו את זה בכוח הציצית ויש לנו את זה גם כן בהקמת המשכן ובהקמת בית התפילה, בהקמת בית כנסת, שעל ידי השקלים שכל אחד ואחד נותן הם מתקבצים כולם להיות אחד, והצירופים של כולם אבנים בונות בתים, שכולם מצטרפים ומכפיל את עצמו, כי כל אחד שמצטרף הוא לא רק מצטרף כיחיד, הוא מצטרף להיות חלק מהכלל, נהיה ריבוי מאוד מאוד גדול, כן? של עוד אחד ועוד אחד, כי כל אחד מכפיל את כל הדברים ביחד, ועד שמגיע המצב שהמניין הזה, שכולם נכללים וכולם מכפילים, כל אחד ואחד במקום שלו, כן? זה 600,000 שכל אחד נותן את הכל ומצטרף יחד להיות, כן? שני אבנים בונות שתי בתים, ואז יש לך יותר אבנים, יותר בתים, ויותר ויותר ויותר, כל האפשרויות של הצירופים שכולם מתייחדים יחד, והדבר הזה, הצירופים האלה, 600,000 נפשות, אין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, ואף בוודאי כל השבעים אקום מתבטלים בביטול גמור נגד הריבוי בתים הנעשים על ידי נפשות ישראל שמצטרפים בצירופים הנ"ל על ידי השקלים שנתנו בשביל תיקון בתי התפילה, ולכן אין להם שום כוח לקטרג, כי כל הריבוי של האקום נחשבים כעין וכאפס נגד עוצם ריבוי הבתים של עם ישראל בצורה הזאת שהם כולם מתקבצים ביחד, וכל אחד נותן את המחצית השקל שלו בשקלים להראות שהוא לא לבד, הוא חלק מהכלל, ואז הנפש מול נפשות מתקבץ ביחד. זה הכוח שעומד כנגד אותם רשעים שרוצים למנוע, כן, להישאר ב-12 ולקבוע את המציאות של העולם ב-12 כנגד השלוש עשרה. מה באמת צריך כדי שאדם יזכה להיות חלק מהשלוש עשרה מדיה? הגמרא אומרת בראש השנה י' ז' עמוד א' שהתנאי הוא כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. על פשעים צריך לחפר, הוא צריך להתענות, לשוב בתשובה, אבל המעביר על מידותיו באמת זוכה לכן. מי שזוכה לכן זוכה להתגלות של י' ג' מידות הרחמים, וחנותי את אשר אחון. אף על פי שאינו אגון, אף על פי שאינו כדאי, לא מגיע לו, אבל מעבירים לו על כל פשעיו. כל רחום וחנון, נושא עוון ופשע, וחטא ונקה. עכשיו, העולם מורכב ב-12. זה סדר העולם. גם מקום, גם זמן, גם מבנה הנפש. מי שזוכה להגיע ל-13, זוכה להגיע לנקודה שנקראת 1. גימטריה 13. 12 זה 12, זה לא 1. זה התפרסות של שש קצוות, מעלה, מטה, פנים, אחור, ימין ושמאל. החיבור של שש הקצוות האלה, ההרכבה היא 12 חיבורים. זה המבנה של כל בית והמבנה של כל מציאות מורכבת. אם זוכים להגיע לאחד, המבנה לא מורכב, הוא אחד. אמר שור אומר, מה נקודת הסוד של העיבור? מה הרמזים שכתובים בגמרא מהאיגרת הזאת ששלחו לרבה? שיש לנו אפשרות של עיבור, זה כי יש לנו 12 שבטים, שהשבט ה-12 הוא כפול, הוא פי שניים, הוא בכור, לכן יש לנו 13 נשיאים. ואז מגיע הזוג במרקת, ותפסו נשר, ובידם דברים הנעשים בלוז ומייניו תחלת, בזכות הרחמים ובזכותם יצאו בשלום. יצאו בשלום, שלא כדרך הטבע, רק בזכות הרחמים. מה התחלת עושה פה? למה מספרים שבידם תחלת? כל הצבעים האחרים, כן, ופה רב מוישה בעצם מבאר את מה שראינו בדברי הרמב"ן, שכל הצבעים האחרים הם צבעים שהעין נעצרת בהם. יש צבע אחד שהעין מסתכלת בלי גבול, זה התחלת. כשמסתכלים על הרקיע ואין שום דבר שעוצר את הראייה, רואים תחלת. לא רואים שום דבר, רק תחלת. כל הצבעים הם ציור של דבר סופי, דבר מסוים. התחלת זה הצבע של דבר לא מסוים, דבר בלי גבול. בשבילנו זה הצבע של אין סוף. אנחנו מסתכלים ולא רואים שום גבול שעוצר, אנחנו רואים רק תחלת. את הבגד הציצית צריך לצבוע בתחלת. הבסיס של כל שאר הצבעים זה לבן. אם מישהו ייקח את כל הצבעים כולם, ישים אותם על דבר שמסתובב במהירות שהעין לא קולטת, הוא יראה לבן. כל הצבעים כולם הם על גבי לבן. כשיש לא ראי זה כראי זה, רואים כל צבע כמו שהוא. אבל כשאנחנו רואים רק את הצד השווה שבהם, רואים רק את הלבן שהוא הצד השווה שבהם. זה הצבע שעל גביו חלים כל הצבעים כולם, זה שחור על גבי לבן. זה המציאות בלשון חז"ל. תחלת ולבן. תחלת זה הצבע שלה בלי גבול. הלבן וכל תודותיו זה המקום שבו העין נעצרת. בוא נראה רגע מה קורה עם הזוג הזה. הזוג מטבריה. הראשונים אומרים שטבריה זאת הגלות האחרונה שגלתה הסנהדרין, והיות שאת עיבור השנה עושים בבית דין, לכן אותו זוג בא מטבריה, כי הם מביאים איתם את עיבור השנה. זה נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות סנהדרין י"ד י"ב, שמרקת מטבריה הם גם עתידים לחזור. המושב הראשון של הסנהדרין, שיהיה אחרי שהקדוש ברוך הוא יעזור ותתחדש השמיכה ויהיה סנהדרין בישראל, יהיה בטבריה, משם עתידים לחזור. מעניין שגם הסנהדרין מרמז על העניין הזה של התחלת. יש בראשית רבה בפרשת וישב פי ה' כתוב שאופתילך זה סנהדרין שהן מצוינים בפתיל. זאת אומרת, הסנהדרין גם הם נרמזים בעניין הזה של ציצית. עכשיו, הזוג הזה שבא מרקת ונשר תפס אותם והיה בידם תחלת, כן, התחלת זה הנקודת חיבור שלנו אלא בלי גבול. כן, המעבר מ-12 ל-13, סוד העיבור, מבנה מורכב למבנה שהוא אחד. כשדברים מורכבים הם 12, זמן מורכב מ-12, בית מורכב מ-12, כשאחד זה אחד. זה נקרא עיבור. זאת אומרת, בתוך המערכת שאנחנו נמצאים בה היום, מונח שורש שהוא האחד שכולל את הכל. אחד הזה, ה-13, הכל, כי חנני אלוקים כי יש לי כל, כן, התחלת. אצל יעקב אבינו, הציבור של כלל ישראל, נפש אחת, יחד, הקומה אחת של עם ישראל, בתוך מציאות אחת, זה העומק הזה של כי חנני אלוקים וכי יש לי כל, סוד העיבור, החודש ה-12. בזכות הרחמים, ה-13 מדיה, כן, פה, בבחורה הזאת שנותנת לנו פי שניים, עוברים באמת על המציאות הזאת של אחד. יש פה הרבה מה להמשיך ולבאר בעניין הזה, ורב מויש שפירה ממשיך ומבאר, אבל הייתי רוצה לקחת מתוך דברי המרשו, הוא מדבר פה על עוד נקודה. הוא אומר, אנחנו מדברים פה על זוג שבא מרקת. אומר, מה זה הדבר הזה דווקא זוג מתוך כל הדברים? הוא אומר, יש כמו שב... בכתוב החזל, שאינך יפה רעייתי, אינך יפה אינייך יונים. מה יונה זו? היא לא עוזבת את בן זוגה, כן? היא נשארת נאמנה לבן זוגה. כך גם עם ישראל, הם נשארים תמיד נאמנים לקדוש ברוך הוא. כך אומר המהרש"א, 12 נשיאים, הנה בית הדרים, הנה, והוא גדול לטובה שכן. על פי דברים אלה אמר, זוג הבא, כי ישראל נמשלו זה זוג יונים, שאין נזקקים רק לבת זוגם. ועל שם השני מלכויות המלכות שהוא אדום וישמעאל, אומר, הוא מדמה אותו לנשר, על פי רוב תוקף מלכותו, כן, כמו שראינו, תמה מצד אמו, ובת זוג מרקת, רקת, שהיא טבריה, שנקראת רקת על שם ריקנים שבך. ושם היה סוד עיבור הזה, ושם על זה מגיע, אומר, תפסו נשר, והם רוצים לחלות, כן, הנשר הזה שרוצה לחלות את המציאות, וכנגדם עומדים עם התחלת. אומר המהרש"א, מה זה התחלת? התחלת הזה שהוא הסוד, תחלת דומה לים עד דומה לכיסא הכבוד, דהיינו שאז יהיה הכיסא שלם. זה שאמר בזכות הרחמים, שיהיה שם הרחמים שלם, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, ויצאו משלום מתחת יד ישמעאל, ומגיעים וקובעים את חודש העיבור, וכן מגיעים למצב של הגאולה. אז טוב, אז אם נשים לב, יש לנו פה את הגילוי הזה של, רגע, יש לנו זוג. הזוג הזה זה, כמו שאמרנו, עינייך יונים. עינייך יונים, יש את הוורט המאוד מפורסם, שרב חיים ברלין היה קורא בתורה בעץ חיים בירושלים, היה בוכה כשהוא היה קורא בשיר השירים את אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים. רב אריה לוין שאל אותו על מה הבכי, אז רב חיים ברלין אמר לו שבתקופה שהוא היה רב במוסקווה, היה שם יהודי שרחמנא ליצלן היה רחוק מאוד מהקדושה, ויום אחד הוא קורא לו שיבוא למול את הבן שלו. רב חיים ברלין מעל את הבן של אותו אדם רחוק, ואחר כך הוא שואל אותו, תגיד, אתה הרי כל כך רחוק, אתה נלחם נגד הקדושה, למה את הבן שלך אתה מעל? אמר לו אותו אחד, אני רוצה שאם הבן שלי יום אחד ירצה לחזור להיות יהודי, שתהיה לו האפשרות. אמר רב חיים ברלין, הגמרא הרי אומרת, בבסרה ועוד כמה מקומות, שכשגוזל מתרחק מהכן, אז כמה שהוא יכול לחזור ולראות את הכן, הוא ממשיך להתרחק ולדדות. אבל ברגע שהוא כבר לא יכול לראות את הכן, הוא לא מתרחק יותר. אמר רב חיים ברלין, אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים. יש לך עיניים כמו היונים, מתרחק, אבל כל הזמן מסתכל אחורה לראות שהוא לא מתרחק יותר מדי. המעלה של עם ישראל, כמה שהם רחוקים ומאוד רחוקים, עדיין יש להם את הכוח של עינייך יונים. עכשיו, בוא ניקח את הדבר הזה ונראה מה יש לנו פה. יש לנו זוג. זוג, אומר לנו המהרש"א, זה העינייך יונים, זוג יונים, שבא מרקת. אז מה זה רקת, אומר המהרש"א? ריקנים שבך, שגם הם מלאים מצוות כרימון. מה הם מביאים בידם? תחלת. הכוח הזה של, אמרנו, לוז. זה נקרא כאן, לא תחלת, אלא זה נקרא, ועמהם דברים הנעשים בלוז. כן, הכוח הזה של הפנימיות של עם ישראל, שתמיד קיימת ותמיד טהורה, מתוך העינייך יונים, מתוך הרקת ריקנים שבך, מלאים מצוות כרימון, יש בהם את הנקודה הפנימית שלא מתבטלת. ומה עיניות תחלת? בזכות הרחמים. י"ג מידות של רחמים, שאיפה הם נרמזים, י"ג מידות של רחמים? כשהקדוש ברוך הוא בא לגלות לעם ישראל י"ג מידות של רחמים, אומרת לנו הגמרא בראש השנה, מתעטף בטלית כשליח ציבור, והראה למשה סדר תפילה. והטלית, כמו שהעיון יעקב שם בעין יעקב על ראש השונה, וזה נמצא בהרבה בספרים, שהתלית מרמזת על היוד ג' מידות של רחמים, כן? אז יש פה באמת הכוח הרחמים שיש לעם ישראל בכל מצב, הם מגיעים עם הכוח הזה, וזה עומד גם כנגד הנשר. מי זה הנשר פה? אז הבן איש חי מסביר בבן יהוידע, זה אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קיניך. כשהם באים הרשעים ומעמידים כנגד הקדושה ה-13, הם מעמידים את ה-12, הם באים ובא עשיו הרשע, או עמלק, כמו שזה נקרא בפסיקתא, ומתיישב בין הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, ורוצה ליטול שכרו, ואומר הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, משם הוריד לך נאום השם. בשיעור על עניין בניין בית הכנסת, הערכנו בזה גם כן, ומשם הוריד לך נאום השם. אז יש פה אם תגביה כנשר, אבל כנגד הנשר הזה יש עוד נשר. נכון? בעל התורים אומר, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, נשרים בגימטריה ציצית. ורשי כותב, ועל כנפי בגדיכם כנגד ועשה אתכם על כנפי נשרים. יש את הנשרים של קדושה, שזה כשאדם נמצא במצב של נשר, כן, כמו שזה נקרא, שיש לו את הזקנה, ומתוך זה הוא חוזר ומתאושש ולא מתייאש וממריא ומתגלה הקדושה בעומק של הקדושה, הכוח הנשר, ולא תפסו נשר כמו שהם באים כהנשר כנגד מהצד השני לתפוס ואם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שימי כנך לשים את עצמו בקדושה. בזכות הרחמים ובזכותכם, בזכות הקיום מצוות שיש בעם ישראל, בריקנים שבך, העיתוף בציצית, כוח התחלת, הכוח הזה של זוג שעדיין עם ישראל בעומק פנימיותם קשורים לקדוש ברוך הוא, עצם הלוז, נכון? דברים הנעשים בלוז, עצם הלוז, הנקודה הפנימית שבעם ישראל שקיימת, בזכות הרחמים ובזכותכם, מסלקים את התפסו נשר בידה, מסלקים את כוח הנשר הזה שמגביע את עצמו ומנסה להיות חלק מהקדושה, מסלקים אותו החוצה. ועם ישראל, שבענווה ובקדושה שלהם נמצאים במקום המרומם, הם נהיים חלק מהקדושה, וזוכים באמת להעמיד את הקדושה בשלמות, להעמיד את חודש העיבור ולגלות את חודש העיבור. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, ועמוסי ירחי נחשון, כן, עמוסי ירחי נחשון, מי זה הנשיא ביהודה? נשמע שרמוז פה בעמוסי ירחי נחשון, רמוז חודש ניסן. חודש ניסן, הרי המקריב הראשון בחודש ניסן, זה נחשון בן עמינדב. עניין העיבור זה כדי להשלים את שנת החמה ושנת הלבנה ביחד, שהם יתאימו, שפסח יצא בחודש האביב. כן? בחודש האביב, האמונה על הגאולה שתבוא, ועמוסי ירחי נחשון, ביקשו לקבוע נציב אחד את חודש העיבור, ולא הניחן אדומי על אז, ועשיו ישמעאל נלחמים כנגדם ולא נותנים להם לעשות את זה, אבל בעלי הסופות נאספו וקבעו לו נציב אחד בירח שמת בו אהרון הכהן בחודש אב. אומר הבונה עלן יעקב, מתוך המצב הזה של חודש אב, מתוך המצב של חורבן בית המקדש, דווקא משם מתגלה הטוב והיופי הפנימי של עם ישראל. הטוב והיופי הזה, מה האות של חודש אב? בספר יצירה יש הרי אותיות לכל החודשים. האות של חודש אב זה האות ט', טובי גניז בגבי, רב צודק בפריצדיק מעריך בזה מאוד. הטובי גניז בגבי, האות הט', הנרמזת הזאת, היא גם האות של לוז. נכון? הזוהר הקדוש בתרומה קופנון א' עמוד ב', מדבר שם על העיר לוז בהרחבה, ותוך כדי הוא אומר שהבלוז תלויה האות ט', ומשם נמשכים לחיים. זאת אומרת, יש פה את האות ט', שהיא האות של לוז, והיא האות של חודש אב. ובמרגליות הים הוא מביא מתשובות הגאונים שהמנהג היה לעבר את השנה בחודש אב. כן? האות ט', משם מגיע הכוח של העיבור בתוך המציאות הקיימת, להתחיל לגלות מציאות אחרת, חדשה. המציאות של ה-13, המציאות של ה-1, שהיא נשגבת יותר ועמוקה יותר, הכוח הפנימי של עם ישראל. הדבר הזה, כן, התכונות האלה, בואו נחזור קצת לדברי רב מוישה שפירא, להשלים את הדברים. אומר, בספר יצירה יש 12 תכונות בנפש האדם, מקבילות לחודשי השנה. כל תכונה יוצאת לפועל באחד החודשים. התכונה בנפש שמקבילה ויוצאת לפועל בחודש אדר, זאת התכונה האנושית שנקראת צחוק. זה דבר ששייך רק לבני אדם. רק בני אדם צוחקים. אין עוד לא יצורים עליונים או יצורים נמוכים שיש להם את תכונת הצחוק. הבורא עולם יושב בשמיים ישחק, והאדם שנברא בצלם אלוקים. בתוך הברואים רק האדם צוחק. אדם שמתבונן קצת יודע שדברים שמצחיקים זה היפוכים. מצב שמתהפך מהקצה אל הקצה בצורה קיצונית מעורר צחוק. כמה שההיפוך חזק וחריף יותר, ככה בדחן מוצלח יותר. מצפים לדבר אחד והופכים את הקערה על פיה וקורה משהו אחר מפתיע מאוד, זה דבר שמצחיק. צחוק זה גם שמחה, נכון? לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. מה פה משמח? יש כאן היפוך של שטות, מישהו סיפר בדיחה, צוחקים. מה כאן משמח? מה קרה כאן? אומר המוישה ככה, צריך להבין. בעומק הלב, כל אדם יודע טוב מאוד, ויש גם מי שמקווה לזה, שיבוא יום ואז ימלא שחוק פינו. יבוא יום והכל יתהפך. בעומק הלב, כל אדם בעולם מקווה לזה, העולם מלא בעיות. צרות, קשיים, כל אדם מקווה שבוקר אחד הוא יתעורר והכל יתגלה שהיינו כחולמים ואז ימלא שחוק פינו. כל אחד מקווה, כן? יהיה מי שיהיה. כשאנחנו רואים דבר שפועל כמו שהיינו רוצים שהדבר יתגלה כך, בהנהגת העולם בכלל, הדבר הזה משמח אותנו. נפגשנו עם משהו שאנחנו מצפים לו, משהו שאנחנו, זה דוגמה, ממשהו שאנחנו מחכים לו. אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, מצפים כבר לשחוק הגדול. יש דוגמה של הדבר הזה, זה משמח את הלב. היו שני דברים מצחיקים בעולם. הלידה של יצחק, זה בעומק הדברים הדבר הכי מצחיק שקרה אי פעם בעולם. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. לכן הוא נקרא יצחק. זה דוגמה של אז ימלא שחוק פינו, דברים מתהפכים מהקצה אל הקצה. הקצה אל הבלתי צפוי לגמרי, זה הצחוק, שם נולד יצחק. הצחוק הגדול השני היה במעשה המן. היה כאן אדם שעלה ועלה ועלה, השתלט והגיע לאן שהגיע, עד שהצליח להוציא מהמלך כתב שנכתב ונחתם בטבעת המלך, שאותו אין להשיב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תו ונשים. דבר שמעולם לא היה. מי שמתבונן, לא היה דבר מצחיק יותר ממה שקרה לו. הכל התהפך. מהמקום הכי בלתי צפוי. אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחרה ניקרו לה עם המלך, הם אומרים לו, אתה מספיק חזק, אתה במצב טוב, אתה מבוסס טוב. היועצים שלו אומרים לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, בבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא אל המלך, עם המלך, אל המשתה שמח, והייתה בדבר בעיני, לפני המן, ויעשה עץ. הוא הגיע עד כאן. זה סיפור עצוב מאוד, חורבן העולם, העולם צריך היה לחרב. קרה מה שקרה? והדברים התהפכו בכל נקודה אפשרית. הכל התהפך לגמרי כנגד. אותו עץ שהשיא הכוח והתוקף והביטחון שלו, גבוה 50 אמה, זה לא דבר פשוט. משהו מיוחד עם כולם, כל מי שעזר לו שם, ויאמר המלך תלו עליו. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, ויאמר המלך תלו עליו. הכל התהפך, את הכל הוא הכין לעצמו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא משמח את הלב, אהבת הנס דייקה, לא אהבת ההצלה שקרתה דרך הנס. זה הדבר, קרה כאן דבר שכל לב פורץ בצחוק. זאת השמחה הגדולה ביותר. אהבת הנס, אהבה שבני אדם אוהבים את הדבר שצוחקים ממנו באמת. המן היה מזרעו של יצחק, כן? הוא נכד ישיר של יצחק. ופה מתגלה הצחוק הזה בעולם. התהפכות כזאת, זה חודש שיש בו את הסוד שהוא ניתן לעיבור. יש בו את הסוד שהוא יכול לעבור מחודש 12 להיות 13. חודש שיש בו כוח, חיבור לשורש השורשים. זה יכול להתגלות, כך או הפוך. כל מבנה של 12, מי שרוצה להפוך אותו, הורס את הבית. דבר שהוא 13, בעצם איך שתשים אותו הוא אותו אחד. זאת המעלה של חודש אדר, יש פה את כוח, הסוד של העיבור, מתעבר בחודש הזה משהו שהוא מעבר לכל סדר ומבנה, מעבר לכל מערכת מורכבת ומסודרת שהיא מתחברת מכמה וכמה מרכיבים, וזה בעצם הסוד שאנחנו מחכים להתגלות שלו במהרה בימינו. אם אנחנו מסתכלים פה בלשון הגמרא, כשהם באים לגלות את סוד העיבור, ושולחים לרבה שעיברו את השנה, בעצם מגלים ומבססים את זה על הסוד הזה של באו עם דבר בידם דברים הנעשה בלוד. כמו שראינו במערשו, זוג במרקת. זוג, הנאמנות של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, מתוך מקום מאוד מאוד עמוק גם כשהם מתרחקים. במרקת ריקנים שבה, ותפסו נשר. ויש בו את הנשר שמנסה להתרומם כנגדם, בסדר? וגם בבניין בית הכנסת, כמו שהאורזרוע שדיברנו עליו, שכשבאים לבניין בית הכנסת, והוא מגיע שם, ועשיו מתיישב בין הצדיקים, הקדוש ברוך אומר לו, מה בניין בנית בו, מה מסמר קבעת בו, כן? ופה, שם אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים שים כינך, ושם, כמו שראינו, זה עוד פעם אותו רעיון של נפש, כל, כלל, כללות של עם ישראל. ובידם דברים הנעשה בלוז, הכוח הזה של תחלת, הכוח הזה של ציצית, שמתוך המקום הכי נמוך, עם ישראל, וראיתם אותו, רואים את הקדוש ברוך הוא. בזכות הרחמים ובזכותם, הם מסלקים את עשיו, מסלקים את עמלק. וכמו שהיון יעקב מסביר שם, שהוא אומר לעשיו, הוא אומר לעמלק, אתה בא עכשיו להתעטף בטלית לשבת בין הצדיקים? האם אתה ניסית לנהוג במידות הרחמים? שיבחת, התפללת במידות הרחמים, או שלעגת להם, ביזית אותם, אתה אף פעם לא היית מחובר לדבר הזה. בזכות הרחמים, ובזכותכם, ובזכותם, של הציצית והתחלת, או של החכמים האלה, יצאו בשלום, ואז הם קבעו, ניסו לקבוע, ומתוך התת של חודש אב, קבעו באמת את הקביעה של חודש אדר, סוד העיבור, לחבר את הירח והשמש, חודש האביב להביא את ניסן, את ירי חיים נחשון, כן, להביא את זה בשלמות. מתוך זה, מתוך אב, ביקשו לקבוע נצב, ולא הניחו אדומים, בעלי הסופות נעשו וקבעו לו נציב אחד בירח שמת בו אהרון הכהן, וזה באמת סוד העיבור. אולי באמת יש פה קצת ביאור על העניין הזה של תחלת, לוז, כמגלה את הסוד הפנימי של עם ישראל, ולכן יהודים, אפילו במצבים שנראים מאוד רחוקים, מתחברים חזרה אל הקדושה ואל התורה ואל הקדוש ברוך הוא ואל עם ישראל ואל היהדות דרך המצווה הזאת של ציצית. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שנזכה באמת לראות את הגאולה ואת חודש העיבור בשלמות בקרוב בעזרת השם.